שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט"ז במסכת מנחות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בעמוד א', נלמד עד השורה האחרונה בעמוד ב'. היום השיעור ארוך מהרגיל, 23 דקות. הנושא שלנו היום זה האם מפגלים בחצי מתיר, כלומר בעבודות כאלה שיש להם כמה שלבים והוא עשה את מחשבת הפיגול רק בחלק מהשלבים. האם מחשבת פיגול כזאת מפגלת או שחייבים לחשוב את מחשבת הפיגול בכל השלבים של אותה עבודה ורק אז זה יפגל? עכשיו, לפני שנראה את המחלוק בעניין, נביא את הדוגמאות שהמשנה מביאה וגם נשווה את זה למה שלמדנו בדף י"ג. המשנה מביאה שלוש דוגמאות. דוגמה ראשונה, שזה הנושא העיקרי שלנו, זה קומץ ולבונה. בשביל להתיר את אכילת השיריים צריך להקטיר את שניהם. ממילא, אם הוא חשב את מחשבת הפיגול רק באחד מהם, זה נחשב חצי מתיר. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה זה שני הקבצים של שבועות. בשביל להתיר את אכילת שתי הלחם של שבועות צריך להקריב את שניהם. דוגמה שלישית זה שצריך להקריב את שני הבזיחים בשביל להתיר את לחם הפנים. אז בכל המקרים האלה, אם הוא חשב את מחשבת הפיגול רק באחד מהם, זה נחשב שהוא פיגל בחצי מתיר, והשאלה היא האם מפגלים בחצי מתיר או שחייבים לפגל בכל המתיר. עכשיו עוד הערה אחת, לפני שנראה את המחלוקת, גם בדף י"ג דיברנו על השאלה האם מפגלים בחצי מתיר, אבל יש הבדל בין השאלה שם לשאלה אצלנו. בשביל להבין את ההבדל נזכיר שבפיגול אפשר לדבר על שני שלבים בעבודה. שלב אחד זה השלב שבו הוא חושב את מחשבת הפיגול, שלב שני זה השלב שעליו הוא חושב את אותה מחשבה. למשל, אם בשעת הקמיצה הוא חושב מחשבת פיגול על אכילת השיריים, אז הקמיצה זה השלב הראשון ואכילת השיריים זה השלב השני. עכשיו, מתוך זה, הבדל בין שתי הסוגיות זה שבדף י"ג דיברנו על השלב השני, כלומר שהוא חושב על חצי מהמתיר ולא על כל המתיר. במקרה כזה ראינו בדף י"ג שסביר שמפגלים בחצי מתיר. לעומת זאת, אצלנו הנושא הוא השלב הראשון, כלומר שאת מחשבת הפיגול הוא חושב בזמן שהוא עושה רק חצי מעבודה. במקרה כזה, עכשיו נראה שיש מחלוקת בין רבי מאיר לרבנן. אז מה המחלוקת? רבי מאיר אומר שמפגלים בחצי מתיר, רבנן אומרים שלא מפגלים בחצי מתיר. עוד פעם שנזכור, נניח שתוך כדי הקטרה הוא חשב מחשבת פיגול על אכילת השיריים, אבל את המחשבה הזאת הוא חשב רק שהוא הקטיר או את הקומץ או את הלבונה, אבל לא בשניהם. לפי רבי מאיר זה יהיה פיגול כי מפגלים בחצי מתיר, לפי רבנן זה לא יהיה פיגול כי הוא צריך לפגל בכל העבודה ולא רק בחלק ממנה. אז זאת המחלוקת, ועכשיו על המחלוקת הזאת בגמרא נראה היום שלושה דיונים. הדיון הראשון זה מחלוקת רב ושמואל, שרב מחדש שגם רבנן מודים שאם אותה מחשבת פיגול הייתה בחצי הראשון של הפעולה, אז גם לפי רבנן זה כן פיגול, כי זה לא נחשב חצי מתיר, כי מן הסתם אם הוא חשב את זה בהתחלה, הוא התכוון לזה גם בהמשך, כי כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. לעומת זאת, שמואל אומר שלא נכון, וזה לא משנה מתי הוא חשב את מחשבת הפיגול, בכל מקרה לפי רבנן זה נחשב רק חצי מתיר, וממילא זה לא יפגל. אז עוד פעם החידוש של רב הוא שמה שרבנן אמרו שלא מפגלים בחצי מתיר, זה רק שמחשבת הפיגול הייתה שנייה. אבל אם מחשבת הפיגול הייתה בחצי הראשון, אז אנחנו מניחים שגם את החצי השני הוא עשה על דעת המחשבה הראשונה, ולכן זה פיגול מלא וזה יהיה פיגול. אז זה החידוש של רב, ועכשיו לחידוש הזה נראה שתי קושיות. קושייה ראשונה זה מברייתא שמביאה גם כן את המחלוקת שיש לנו במשנה לגבי הקטרת קומץ ולבונה, האם מפגלים מחצי מתיר או לא, רק שהברייתא קצת יותר מפרטת מהמשנה והיא אומרת בפירוש שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה זה שהוא נתן את הקומץ בשתיקה, כלומר בלי מחשבת פיגול, ואז את הלבונה במחשבת פיגול. דוגמה שנייה זה להפך, שהוא נתן את הקומץ במחשבת פיגול, כלומר מחשבת הפיגול הייתה ראשונה, ואז את הלבונה בשתיקה. והנה גם שם רבנן אומרים שזה לא פיגול כי זה רק חצי מתיר. אז הנה אנחנו רואים שאפילו שמחשבת הפיגול הייתה ראשונה, רבנן אומרים שזה לא פיגול. זאת הקושייה הראשונה. על הקושייה הזאת הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת זה שפשוט לא הבנו את הברייתא נכון, והברייתא באמת לא דיברה על מצב שבו מחשבת הפיגול ראשונה. איך זה יכול להיות? הרי כתוב נתן את הקומץ במחשבה ואת הלבונה בשתיקה. מסבירה הגמרא, צריך לקרוא את זה כך, נתן את הקומץ במחשבה ואת הלבונה עוד לפני זה הוא נתן בשתיקה. אבל באמת הברייתא לא דיברה על מצב שמחשבת הפיגול הייתה ראשונה. זאת התשובה הראשונה, אבל על התשובה הזאת יש לנו שתי בעיות. בעיה אחת זה שאז אין הבדל בין שתי הדוגמאות, כי בשתיהן מחשבת הפיגול היא שנייה. בעיה שנייה זה שיש ברייתא נוספת ששם כתוב את אותו דבר, אבל שם יש תוספת קטנה, כתוב במפורש את המילה ואחר כך, כלומר ברור שמחשבת הפיגול הייתה ראשונה ורק אחר כך הפעולה בלי הפיגול. אז אי אפשר לומר שברייתא לא דיברה על מצב שמחשבת הפיגול הייתה ראשונה. אז את התשובה הראשונה דחינו, לכן הגמרא מביאה תשובה שנייה, והיא אומרת שכאן מדובר שאת כל אחת מהפעולות עשה כהן אחר. כלומר את ההקטרה של הקמיצה עשה כהן אחד במחשבת פיגול, ואת ההקטרה של הלבונה עשה כהן אחר בלי מחשבת פיגול. במקרה כזה גם רב מודה שלא אומרים שהכהן השני עשה על דעת הכהן הראשון, אלא כל מה שרב אמר שהוא עשה על דעת הראשונה זה רק באותו כהן. זאת התשובה השנייה על הקושייה הראשונה על רב, שכאמור אמר שרבנן אומרים שאם מחשבת הפיגול הייתה ראשונה, אז גם לפי רבנן זה כן פיגול. הקושייה השנייה על רב זה לא מעולם המנחות, אלא מעולם הזבחים. בחטאות הנשרפות יש כמה סטים של הזעות. ביום כיפור בהתחלה מזים בתוך קודש הקודשים, אחר כך מזים על הפרוכת, ורק אחרי זה על מזבח הזהב. עכשיו, מה שמיוחד בחטאות הנשרפות, בניגוד לחטאת רגילה, זה שכל הסטים של הזעות מעכבות, ואומרת הברייתא שאם הוא חשב את מחשבת הפיגול באחד מהסטים של הזעות, כלומר או הראשונה או השנייה או השלישית, אז גם כאן יש לנו את אותה מחלוקת של רבנן ורבי מאיר. רבי מאיר יאמר שזה פיגול כי מפגלין בחצי מתיר, ורבנן אומרים שזה לא פיגול כי הוא צריך לפגל בכל המתיר. עכשיו, מה אנחנו רואים כאן? שרבנן אומרים שזה לא מפגל כי זה חצי מתיר, בין אם הוא חשב את זה בסט השני או השלישי, ובין אם הוא חשב את זה בראשון. אז הנה עוד ראיה נגד רב, שגם אם הוא חשב את מחשבת הפיגול בהתחלה, עדיין זה נחשב חצי מתיר, ואנחנו לא אומרים שזה נחשב שהוא התכוון לפגל בכל הסטים. זאת הקושייה השנייה על רב, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות. התשובה הראשונה היא בדיוק כמו התשובה בקושייה הקודמת, כלומר שגם כאן אומר שמדובר בכהנים שונים. כהן אחד יזה את הסט הראשון, אחר כך הוא נטמע או שמת, אז הביאו כהן אחר והוא יזה את שער הזאת. במקרה כזה, כאמור, גם רב אומר שלא אומרים שהכהן השני עושה על דעת הכהן הראשון. זה ברור. זאת התשובה הראשונה. הבעיה עם התשובה הזאת, שהתשובה הזאת מניחה שאם הכהן הראשון מת או נטמע, אז כשמביאים כהן שני, הוא ממשיך מאיפה שעצר הכהן הראשון. אבל אם נאמר שהוא לא ממשיך, אלו מתחיל הכל מההתחלה, אז כבר מדובר כן באותו כהן שעשה את כל הזאת, ואז אי אפשר לתרץ כך. עכשיו, השאלה הזאת, האם הוא מתחיל מההתחלה או לא, זאת מחלוקת ביומא בדף ממתת עמוד ב'. הדעה שאומרת שהוא לא מתחיל מההתחלה נקראת כאן בפר ואפילו בדמו של פר, כלומר הוא יכול להשתמש בדם של פר ששחט הכהן הראשון, וכאמור התירוץ הזה מתאים דווקא לדעה הזאת אבל לא לדעה השנייה, לכן הגמרא מביאה תירוץ נוסף, אבל את התירוץ הזה אנחנו נדחה. התירוץ השני שבגמרא הוא בעצם שני תירוצים, אבל שניהם אומרים את אותו עיקרון, וזה שמתי אנחנו אומרים שהוא הולך לפי המחשבה הראשונה, רק שבהמשך הוא לא אמר עוד פעם כלום. אבל אם הוא חשב את מחשבת הפיגול לא רק בסט הראשון, אלא גם באחד משני הסטים האחרים, אז כאן אנחנו כבר לא אומרים שהוא עושה על דעתו הראשונה, כי הרי אם הוא היה עושה על דעתו הראשונה, הוא היה צריך לשתוק, למה הוא הוסיף עוד פעם מחשבה באחד מהסטים האחרים? ואז ממילא, כיוון שכאן לא אומרים שהוא עושה על דעתו הראשונה, אבל הוא חשב רק בשני הסטים ולא בשלושתם, אז חוזרים לדעה הרגילה של רבנן שלא מפגלין בחצי מתיר, זאת התשובה השנייה לקושייה השנייה. הבעיה עם התשובה הזאת זה שאומרת הגמרא שזה פשוט לא נכנס ללשון של הברייתא, כי בברייתא כתוב שהוא פיגל או בסט הראשון, או בשני, או בשלישי, ולא כתוב שהוא פיגל בראשון ואז או בשני או בשלישי, לכן זה לא נכנס, ולכן את התשובה הזאת דחינו, ובעצם נשארנו רק עם התשובה הראשונה, שכאמור היא מתאימה רק לדעה אחת ביום הממתת. עד כאן הסוגיה הראשונה להיום, בזה הגענו לשורה הראשונה בעמוד ב', כאן 100 מילים אמר מר ועד ברך שליש העמוד נדלג ונחזור לזה בסוף השיעור, כי זה נכנס לנושא של הברייתא שעכשיו דיברנו על החטאות הנשרפות, נגיע לזה בסוף. אז הסוגיה השנייה לגבי מפגלין בחצי מתיר מתחילה בערך בשליש העליון של עמוד ב' במילים איבא אלו. עד עכשיו כשדיברנו על מפגלין בחצי מתיר, דיברנו על מתיר, כלומר שהוא פיגל בחצי מזריקת הדם או בחצי מהכתרה של הקומץ או הלבונה, כלומר פעולות שהן בפועל מתירות את הבשר או את השיריים. עכשיו נראה מחלוקת המוראים, האם המחלוקת היא באמת דווקא בפעולה כזאת של מתיר, או גם בשאר העבודות. עכשיו, בכל מקרה ברור שזה דווקא בעבודות כאלה שאנחנו יכולים למצוא להם איזושהי חלוקה, כלומר שני שלבים, והוא פיגל באחד מהשלבים. אז ממילא, אם נסתכל על הדוגמה שהוא פיגל בעבודת הקומץ ולא בעבודת הלבונה, אז השאלה האם המחלוקת שייכת גם בשאר העבודות רלוונטית רק לגבי עבודת ההולכה. למה? כי לגבי הקמיצה והנתינה בכלי של הקמיצה אין את הפעולות אלה בלבונה. ממילא אי אפשר לדבר על זה שהוא פיגל באחד מהם ולא בשני, כי הוא לא אמור לעשות את השני. לעומת זאת, לגבי הולכה, את זה כן צריך לעשות גם עם הקומץ וגם עם הלבונה, וממילא אפשר לשאול אם הוא הוליך את הקומץ ואת הלבונה למזבח והוא חשב רק באחד מהם את מחשבת הפיגול, האם גם כאן נאמר שרבנן אומרים שלא מפגלין בחצי מתיר, או שכאן כיוון שלא מדובר במתיר, אז גם רבנן יודו שמפגלין בחצי מהעבודה הזאת. זה הנושא של הסוגיה השנייה, ובעניין הזה יש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. ריש לקיש אומר שגם כאן יש אותה מחלוקת, כלומר אין הבדל בין עבודה שהיא מתיר לבין שאר העבודות. לעומת זאת רבי יוחנן אומר שכאן רבנן מודים שלא צריך לפגל בכל העבודה, ומספיק שהוא פיגל בקומץ, זה יפגל. מה הסברה של רבי יוחנן שכאן גם לפי רבנן מפגלין בחצי עבודה? מסביר רבא, ונסביר את זה לפי המיוחס לרשב"א, שרבי יוחנן אומר שמתי רבנן אומרים שצריך לפגל בכל העבודה, דווקא בעבודה כזאת כזאת שיש לה תוצאה הלכתית. איזו תוצאה? שהיא מתירה. ממילא, כיוון שיש לה תוצאה הלכתית, בשביל לפגל צריך לחשוב את מחשבת הפיגול בכל הפעולות שמביאות לאותה תוצאה. כלומר, גם בהכתרת הקומץ וגם בהכתרת הלבונה. לעומת זאת, לעבודת ההולכה אין איזושהי תוצאה הלכתית, אלא זה פשוט מביא את זה מכאן לכיוון המזבח. בעבודה הזאת אין משהו שמחבר בין הולכת הלבונה לבין הולכת הקומץ, ועל כל אחד מהם בנפרד הוא יכול לחשוב את מחשבת הפיגול ולפגל את הכל. זאת הסברה של רבא בדברי רבי יוחנן. בכל אופן, עוד פעם, המחלוקת היא, רבי יוחנן אומר שכאן רבנן אומרים שמפגלים בחצי עבודה, לעומת זאת ריש לקיש אומר שזה לא משנה, ובכל העבודות רבנן אומרים שלא מפגלים בחצי עבודה. אז זאת המחלוקת, ועכשיו נראה שתי קושיות על דעת רבי יוחנן ונתרץ אותן, וקושיה אחת על ריש לקיש שאותה לא נצליח לתרץ. שתי הקושיות על רבי יוחנן הם משתי ברייתות שבהם אנחנו רואים שגם לגבי השחיטה, אם הוא פיגל רק בחצי מעבודת השחיטה, גם שם רבנן אומרים שזה לא פיגול. עכשיו הרי השחיטה של קורבן עדיין לא מתירה שום דבר, ובכל זאת רבנן אומרים שצריך לפגל בהכל. אז הנה ראיה נגד רבי יוחנן שאמר שאם זה לא מתיר, לא צריך לפגל בהכל. עכשיו, לפני שנראה את המקרים עצמם, נאמר קודם גם מה התשובה של הגמרא, אחרי זה נפרט. אומרת הגמרא, רבי יוחנן לא התכוון שמפגלין בחצי מתיר זה דווקא בעבודה שמתירה, אלא הוא התכוון, כמו שגם רמזנו כבר בהתחלה, לכל עבודה שיש לה תוצאה הלכתית, לא משנה איזה תוצאה. ממילא, כיוון שגם לפעולת השחיטה יש תוצאה הלכתית, עוד רגע נפרט מהי, אז גם שם רבנן אומרים שלא מפגלים, אלא אם כן הוא פיגל בהכל, כלומר לא מפגלין בחצי מתיר. אבל אומר רבי יוחנן, בעבודת ההולכה שלה אין שום תוצאה הלכתית, שם רבנן אומרים שמפגלין בחצי עבודה. אז זאת המסגרת הכללית של שתי הקושיות על רבי יוחנן והתירוצים, ועכשיו נראה בקצרה מהם שני המקרים האלה של שחיטה שבהם רבנן אומרים שלא מפגלין בחצי מתיר, וגם נאמר מה התוצאה ההלכתית של אותה שחיטה. אז המקרה הראשון זה מהמשנה שלנו, שזריקת הדם של שני כבשי עצרת מתירים את שתי הלחם באכילה, אבל כשאמרנו במשנה שגם שם רבנן אומרים שלא מפגלין בחצי מתיר, שם לא מדובר על זריקת הדם, שזה באמת המתיר, אלא על השחיטה. אז הנה אנחנו רואים שגם בשחיטה רבנן דורשים שיפגל בכל העבודה. זה היה המקרה הראשון. ומה התשובה? כלומר, מה התוצאה ההלכתית של אותה שחיטה? מסבירה הגמרא שהתוצאה של שחיטת שני הכבשים זה שזה מקדש את שתי הלחם, אז יש לזה תוצאה, ממילא זה מובן. זה המקרה הראשון. המקרה השני הוא אמנם לא מעולם של פיגול, אלא מעולם של מחשבת פסול אחרת, אבל גם שם מצאנו מחלוקת האם מפגלין בחצי מהעבודה או שלא מפגלין. במה מדובר? באדם ששחט קורבן פסח, וכשהוא שחט את הסימן הראשון של הכבש, הוא כיוון לאנשים שאסור להם לאכול את הפסח, כלומר להרעילים, וכשהוא שחט את הסימן השני, הוא כיוון לאנשים מולים שמותר להם. אז אחרים, שזה בעצם רבי מאיר, הוא אומר שפוסלים גם בחצי שחיטה, והקורבן פסול. לעומת זאת, רבנן שם במשנה אומרים שזה לא פסול, כי בשביל לפסול הוא צריך לחשוב בשני הסימנים ולא רק בחצי. אז הנה גם שם אנחנו רואים שגם לגבי השחיטה, רבנן דורשים שיפסול בכל העבודה ולא רק בחצי. זה היה המקרה השני, וגם שם כאמור ענינו שלשחיטה הזאת יש תוצאה הלכתית, ולכן רבנן דורשים את כל המתיר, כלומר את כל העבודה. מה התוצאה הלכתית? התוצאה היא שכשהוא שוחט, זה מקדש את הדם שיהיה ראוי להקרבה על המזבח. עד כאן שתי הקושיות על שיטת רבי יוחנן והתירוצים. עכשיו נראה קושייה על דעת ריש לקיש, אבל לפני זה נזכיר עוד פעם מה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אמר שרבנן שאומרים שלא מפגלין בחצי מתיר, זה דווקא בעבודות כאלה שיש להם תוצאה הלכתית, אבל בהולכה גם הם יודעו שמפגלין בחצי הולכה, למשל שהוא חשב את מחשבת הפיגול רק על הולכת הקומץ ולא על הולכת הלבונה. לעומת זאת, ריש לקיש אומר שרבנן ידרשו מחשבת פיגול לאורך כל העבודה, גם בעבודה כמו ההולכה. זאת המחלוקת, ובינתיים ראינו שתי קושיות על רבי יוחנן ותרצנו, ועכשיו נראה קושיה על ריש לקיש ואותה לא נצליח לתרץ. הקושיה על ריש לקיש זה מהברייתא הראשונה שהבאנו בסוגיה הראשונה. שם הברייתא אמרה שאם הוא חשב את מחשבת הפיגול על ההכתרה, אז כאן באמת יש מחלוקת רבי מאיר ורבנן, כי הוא חשב את זה רק על הכתרת הקומץ ולא על הלבונה. אבל אם הוא חשב מחשבת פיגול בפעולות שלפני ההכתרה, כלומר על הקמיצה, הנתינה בכלי וההילוך, וזה הברייתא לא אמרה שיש מחלוקת, כלומר עולה שגם לפי רבנן, אפילו שהוא חשב את זה רק על הקומץ ולא על הלבונה, זה כן פיגול. אז הנה ראיה לרבי יוחנן שכאן גם לפי רבנן מספיק שיחשוב על הקומץ, והוא לא צריך לחשוב גם על הלבונה. זאת הקושיה על ריש לקיש. הגמרא מנסה לתרץ שכאן כשכתוב הולכה, הכוונה היא לא להולכה אלא המזבח, שזה באמת שייך גם בקומץ וגם בלבונה, אלא בהולכה של הקומץ אל הכלי, שזה שייך רק בקומץ, אבל אומרת הגמרא, זה לא נכנס למילים של הברייתא, וממילא כאן ריש לקיש נשאר בקשיה. עד כאן הסוגיה השנייה להיום, האם רבנן שאומרים שלא מפגלין בחצי מתיר, זה נכון רק לגבי עבודות שיש להם תוצאה הלכתית, זה מה שאומר רבי יוחנן, או גם בעבודת ההולכה שאין לו תוצאה הלכתית, זה מה שאומר ריש לקיש, אבל הוא נשאר בקשיה. הסוגיה השלישית והאחרונה להיום בנושא הזה של מפגלין בחצי מתיר מתחילה בערך ברבע התחתון של עמוד ב'. כאן הגמרא מביאה מחלוקת משולשת באמוראים לגבי מקרה מסוים, והיא מנסה לתלות את זה במחלוקת של מפגלין בחצי מתיר, אבל היא דוחה ונותנת לזה הסבר אחר. המקרה הוא באדם שהקטיר קומץ במחשבת פיגול, כלומר הוא הקטיר על דעת זה שהוא יאכל את השיריים מחוץ לזמן, אבל הוא לא הקטיר את כל הקומץ בבת אחת וחשב את המחשבה בבת אחת, אלא כל פעם הוא לקח פירור אחד, פירור בגודל של סומסום, ועל כל פירור ופירור הוא אמר שהוא מקטיר את הפירור הזה על דעת שהוא יאכל פירור מהשיריים חוץ מהזמן, כך הוא עשה על כל פירור. במקרה הזה יש לנו שלוש דעות, דעה אחת אומרת שזה פיגול, דעה שנייה אומרת שזה פסול, ודעה שלישית אומרת שזה קשר לגמרי. מה ההסבר? אז הגמרא מציעה שכל פירור זה בעצם חצי מתיר, וממילא הדעה שאומרת שזה פיגול זה רבי מאיר שאומר שמפגלין בחצי מתיר, הדעה שאומרת שזה פסול זה רבנן שאומרים שלא מפגלין בחצי מתיר, אבל זה פוסל, והדעה שאומרת שזה קשר לגמרי זה דעת רבי, שזה לא קשור לנושא שלנו, אלא זה קשור לנושא שראינו בדף י' ד', שם רבי אמר לגבי כבשי הצרת, שאם הוא מפגל בחצי כזית מכבש אחד ובחצי כזית מכבש שני, אז זה לא מצטרף, וזה קשר לגמרי. אז אותו דבר כאן, כל החלקים לא מצטרפים לפי רבי, ולכן זה קשר. אז זאת ההצעה של הגמרא, לתלות את שתי הדעות הראשונות, כלומר פיגול ופסול, במחלוקת שלנו לגבי מפגלין בחצי מתיר, ואת הדעה השלישית בדעת רבי. זאת ההצעה, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת שבאמת אין קשר בין המקרים, כלומר אין קשר בין המקרה הזה של הפירורים לבין המחלוקת לגבי מפגלין בחצי מתיר, וגם אין קשר לנושא של רבי בדף י' ד'. למה זה לא קשור? אז נעבור עליהם אחד אחד, כלומר רבי מאיר, רבנן ורבי. רבי מאיר שאומר שמפגלין בחצי מתיר, אולי זה דווקא כשהחצי שבו הוא מפגל יש לו משמעות בפני עצמו. לעומת זאת כאן, כל חלק וחלק זה רק פירור ואין לו שיעור בפני עצמו, לכן כאן גם רבי מאיר אולי אומר שלא מפגלין. זה רבי מאיר, מצד שני גם רבנן לא קשורים, כי גם רבנן שאומרים שלא מפגלין בחצי מתיר, זה דווקא כשגם בסוף התהליך הוא רק פיגל בחצי מתיר. לעומת זאת, במקרה הזה של הפירורים, בסופו של דבר הוא פיגל בהכל, רק שהוא עשה את זה בשלבים, אז אולי כאן רבנן יאמרו שכן מפגלים. אז לכן המקרה הזה של הפירורים לא קשור לא לרבי מאיר ולא לרבנן, והגמרא אומרת שגם לרבי זה לא קשור. למה? כי מתי רבי אמר שלא מצרפים שני חלקי שיעור ביחד? זה כשחצי כזית אחד היה בכבש אחד, וחצי בכבש שני, אז הם לא מצטרפים. אבל כאן, שבסופו של דבר הוא הקריב שיעור מלא מקומץ אחד, אולי גם לרבי זה כן מצטרף, לכן גם רבי לא קשור לנושא הזה. עד כאן השלב הראשון של הסוגיה הזאת, שאמרנו למה השאלה הזאת של הפירורים לא קשורה לרבי מאיר, רבנן ורבי. עכשיו השלב השני, הגמרא תסביר אז מה בכל זאת ההסבר של המחלוקת במקרה הזה של הפירורים. אז אומרת הגמרא שהמחלוקת היא סביב השאלה האם זה כדרכה. כלומר, האם זה כדרכה להקטיר את הקומץ פירורים פירורים, והאם זה כדרכה לאכול את השיריים פירורים פירורים. עכשיו מה כל אחד סובר? אז הדעה שאומרת שזה פיגול סוברת שהכל כדרכה. כלומר, יש פה הכתרה שהיא הכתרה טובה, אלא שהוא חשב בה מחשבת פיגול על אכילה שהיא אכילה טובה, וממילא זה פיגול. זאת הדעה הראשונה. מצד שני, הדעה אומרת שזה קשר לגמרי, גם היא מסכימה שהייתה פה הכתרה טובה, כלומר זה כן הכתרה כדרכה, אבל מצד שני זאת לא אכילה כדרכה, וממילא זה שהוא חשב לאכול את זה כך פירורים פירורים, זה בכלל לא חשיבה על אכילה, וממילא בכלל לא הייתה פה מחשבת פיגול וזה קשר לגמרי. זאת הדעה השלישית. דעת הביניים היא לא יכולה לומר שהבעיה כאן באכילה, כי הרי אם האכילה טובה זה פיגול ואם האכילה לא טובה זה קשר לגמרי, אלא היא תאמר בניגוד לשתי הדעות האחרות שכאן הבעיה בהכתרה, כלומר שהכתרה כזאת לא נחשבת הכתרה. ממילא, כיוון שבכלל לא הייתה כאן הכתרה, אז הפסול לא קשור לפיגול, אלא פשוט זה פסול, כי לא הייתה כאן הכתרה. זה ההסבר של שלושת הדעות. עוד פעם, הדעה שזה פיגול זה כי שני הדברים הם כדרכה, גם ההכתרה וגם האכילה. הדעה שזה קשר זה שההכתרה היא כן כדרכה, אבל האכילה לא כדרכה. והדעה שזה פסול אומרת הפוך, שההכתרה היא זאת שלא כדרכה. עד כאן הסוגיה השלישית והאחרונה להיום בנושא הזה של מפגלין בחצי מתיר. וזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', אבל לפני שנסיים אנחנו צריכים להשלים עוד חור של השליש העליון של עמוד ב'. כאן הגמרא דנה לגבי הברייתא שהבאנו בסוגיה הראשונה על כהן שפיגל באחד מהסטים של הזעות הדם של החטאות הפנימיות של יום כיפור, כלומר פר וסטים. השעיר של יום כיפור. אז כמו שאמרנו מקודם, ביום כיפור היו שלושה סטים של הזאות אדם. סט ראשון זה בתוך קודש הקודשים, סט שני זה על הפרוכת, וסט שלישי זה על המזבח. עכשיו כאמור, רבי מאיר אמר שאם הוא חשב באחד מהסטים מחשבת פיגול, זה מפגל. עכשיו על זה שואלת הגמרא, הרי למדנו במשנה בדף י"ב שבשביל לפגל צריך שהבעיה היחידה שיש בקורבן הזה זה פיגול. אבל אם יש בקורבן הזה עוד איזשהו פסול, אז אמנם זה יהיה פסול, אבל זה לא יהיה פיגול. ממילא כאן לכאורה זה לא יכול להיות פיגול, כי הרי ברגע שהוא פיגל בסט הראשון, אז כל הקורבן הזה נפסל, בין אם זה יהיה פיגול בסוף ובין אם לא. עכשיו ברגע שהקורבן פסול, אז כל שאר הזריקות שהוא יעשה, זה לא נחשב כלום, זה כאילו שהוא זורק מים, כי הרי זה כבר פסול. אז יוצא שחוץ מהבעיה של מחשבת הפיגול, יש פה עוד בעיה שבעצם לא זרקו את כל הדם, כי כל שאר הזריקות זה כאילו שזרקו מים. אז שואלת הגמרא, איך יכול להיות שבמקרה כזה זה פיגול? זאת השאלה של הגמרא. עכשיו לפני שנראה את שתי התשובות, צריך להקדים שלכאורה את אותה קושיה אפשר לשאול על כל מקרה של פיגול. כלומר, למשל, בקורבן חטאת רגיל, אם הוא חשב מחשבת פיגול בשחיטה, באותו רגע הקורבן פסול, ועכשיו כשהוא יזרוק את הדם, אז הדם שהוא זרק זה כמו מים, כי הרי זה כבר פסול. אז למה שם אנחנו אומרים שזה כן פיגול, ורק כאן הגמרא שואלת על רבי מאיר שזה לא אמור להיות פיגול? מסביר רש"י בסוגיה מקבילה בזבחים מ"ב שזה נכון שבאמת אדם האחר פסול בכל מקרה, גם במקרה רגיל של פיגול. אבל יש חידוש של התורה שלגבי פיגול בוא נעשה כאילו שאדם הזה כשר, וממילא זה עדיין יהיה פיגול. זה במקרה שמחשבת הפיגול לא הייתה בזריקת אדם, אלא בעבודה אחרת. אז כאמור אני מתייחס לזריקת אדם כאילו שהיא הייתה כשרה. לעומת זאת, במקרה שמחשבת הפיגול הייתה בזריקת אדם עצמה, אז אם מדובר בקורבן רגיל, ששם בדיעבד רק זריקה אחת מעכבת, אז כאן אין כאן עוד פסול. אותה זריקה פסולה בגלל מחשבת הפיגול, לא בגלל עוד דבר. אבל במקרה שלנו שיש כמה סטים של זריקות מעכבות, כאן רק הסט הראשון שבו פיגלו הוא פסול בגלל הפיגול, ושאר הסטים פסולים בגלל שכרגע אמרנו שהם כאילו מים. עכשיו כאן אנחנו לא יכולים לתרץ, כמו בשאר המקרים, שיש חידוש של התורה שנעשה כאילו ששאר הזריקות כשרות. כי מתי אפשר לומר את הכאילו הזה? כשהפיגול היה בעבודה אחת, ולא בעבודה של הזריקה. אבל כאן שהפיגול עצמו הוא בעבודת הזריקה, אי אפשר לומר ששאר הסטים יהיו כאילו כשרות. הרי הפיגול היה בזריקה, ברור שזה לא כשר. זאת השאלה של הגמרא אצלנו על רבי מאיר, איך אפשר לומר שיש פיגול, הרי שאר הסטים זה כאילו שהוא זרק מים, ואי אפשר לומר שהם כאילו כשרות. עד כאן השאלה, וכאמור על זה יש שתי תשובות, ובזה נסיים. התשובה הראשונה אומרת, באמת השאלה צודקת, ובשביל לתרץ צריך להעמיד במצב מסוים שבו אנחנו מצליחים לפצל בין הסטים השונים של הזריקות. ממילא, אם נצליח לפצל, נוכל לומר שהסט שבו הוא פיגל הוא פיגול, ובשאר הסטים כן אפשר לומר שזה כאילו כשר. איך אפשר לפצל? נעמיד שהדם נשפך בין הסט הראשון לשני. ממילא הביאו קורבן חדש ואז הביאו ממנו דם חדש. במקרה כזה אפשר לומר שהסט הראשון שבו הוא פיגל הוא הפיגול, ועל שאר הסטים נאמר שזה כאילו כשר, כמו שאנחנו אומרים במקרה של פיגול רגיל. זה התירוץ של רבא. לעומת זאת רבא אומר שלא צריך את זה. ולמה לא צריך? כי הוא מבין את החידוש של התורה בצורה קצת אחרת. הוא אומר שגם במקרה שיש פיגול למשל בשחיטה, זה לא שאנחנו עושים כאילו שזריקת הדם הייתה כשרה, אלא מבחינת הפיגול היא באמת כשרה, כי כל הבעיה שאמרנו שצריך שלא יהיה עוד פסול בשביל שיהיה פיגול, הכוונה היא רק שלא יהיה עוד פסול שנובע מסיבה אחרת, למשל שלא יהיה עוד איזה מחשבת שלא לשמה, אבל פסול שגם הוא נובע ממחשבת הפיגול, לזה התורה לא מתייחסת, זה לא נחשב עוד פסול, זה אותו פסול עצמו. ממילא זה שאנחנו אומרים שזריקת הדם נחשבת כמו זריקת מים בגלל מחשבת הפיגול, זה לא מעניין אותנו, כי הפסול הזה נבע מהפיגול עצמו, ולכן גם אם הפיגול היה באחד מהסטים של הזריקות, עדיין אני אומר שזה הבעיה היחידה כאן, וזה ששאר הזריקות נחשבות כמו זריקת מים, זה לא מפריע לנו שיחול כאן הדין של פיגול. עד כאן התירוץ השני. אמרנו את זה קצת בקצרה, כי זה לגמרי לא קשור לסוגיה שלנו. בדף מבית בזבחים הרחנו בזה קצת יותר. בזה סיימנו את השיעור הארוך של היום. נחזור על זה ממש בקצרה. הנושא שלנו היום היה, האם מפגלין בחצי מתיר? רבי מאיר אמר שכן, רבנן אמרו שלא. על זה ראינו שלושה דיונים. הדיון הראשון זה החידוש של רב, שגם רבנן מודים שאם מחשבת הפיגול הייתה בחצי הראשון, אז זה כן יהיה פיגול, כי את החצי השני הוא עושה על דעת חצי הראשון. הבאנו על זה שתי קושיות. קושיה אחת מברייתא ששם מפורש שהוא קודם כל קמץ במחשבה, וגם שם רבנן אומרים שזה לא מפגל. תרצנו ששם מדובר בשני קונים שונים. קושייה שנייה זה מברייתא שמדברת על הסטים של ההזעות ביום כיפור, וגם שם רבנן דורשים שיפגל בהכל, אפילו שמחשבת הפיגול הייתה בסט הראשון. את הקושייה הזאת ניסינו גם כן לתרץ שמדובר בשני קונים גדולים, אבל זה תלוי במחלוקת ביום האם בכלל הכהן השני שמחליף את הראשון מביא דם חדש או לא. אחר כך ניסינו להעמיד שמדובר שהוא חשב בסט הראשון ובעוד אחד מהסטים האחרים, אבל זה לא נכנס ללשון של הסוגיה, ולכן בזה נשארנו בקשיה. זאת הייתה הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה הייתה האם רבנן נדרשו פיגול בכל העבודה, גם בעבודות אחרות כמו ההולכה. רבי יוחנן אמר שלא, כי אם דורשים את זה דווקא במעשים כאלה שיש להם תוצאה הלכתית, וריש לקיש אמר שכן. הבאנו שתי קושיות על רבי יוחנן ממקרים של שחיטה, והסברנו שגם לשחיטה יש תוצאה הלכתית. אחרי זה הבאנו קושיה על ריש לקיש ונשארנו בקשיה. הסוגיה השלישית הייתה ממקרה שהוא פיגל בכל פירור של קומץ בפני עצמו, על כל פירור של שיריים. יש בזה שלוש דעות באמוראים, האם זה פיגול, פסול או כשר. בהתחלה תלינו את זה במחלוקת, האם מפגלים בחצי מתיר או לא, אבל הסברנו שזה לא קשור, ולכן בסוף הסברנו שזה תלוי בשאלה, האם הקטרה והאכילה כזאת של פירור פירור נחשבים כדרכה או לא, כל טוב.